שמואל ב' פרק הפעל. פרק קשה מאוד. כן, שאלות. בבקשה.
למה אמרת שזה קשה?
פרק קשה?
למה אמרת שזה קשה? אמרת שזה קשה מאוד.
שואלים שאלות עליי או על התנ"ך?
כי זה...
התנ"ך. כן. מה זה הסיפור של שאול והגבעונים? כן? שאלה אינפורמטיבית, משהו. זה לא באמצע, הפסוק פה נחתך באמת, כי זה מתחיל מזה שיש בצורת. וכשיש בצורת, דוד הוא אדם של תפילות. נכון? תפילות, תהילות דוד, תפילות דוד בן ישי. אז הוא מתפלל. כן? והיא רעב עם דוד 3 שנים. למה? זה מה שדוד שואל. למה?
למה 3 שנים הוא לא
התפלל?
למה הוא לא התפלל 3 שנים?
תראה, שנה ראשונה עד שמבינים שזה שנת בצורת, כמו השנה למשל, עוד מקווים שיהיה טוב, רק עכשיו מבינים שזה שנת בצורת.
הוא לא הבין. הוא איש תפילות קשור ללכים, לא הבין.
תראה, משנה בתענית, לא ברור אם זה תוקן בימי דוד, זה כנראה תוקן בתקופה יותר מאוחרת, שכבר בכסלב כבר מבינים שמתחילה איזה תענית, או איזה תענית ליחידים, תענית לציבור וכדומה. ויתכן שהוא התפלל, רק שהוא לא קיבל תשובה. התפלל ולא נענה, גם זה יכול להיות, גם זה קורה. לא בטור שזה בסוף, בעיר, רב, ימי דוד, 3 שנים, שנה אחרי שנה. ויבקש דוד את פני השם. והנה פה יש פרשה פתוחה באמצע פסוק, זאת אומרת שבעצם מתקבלת פה תשובה. זאת אומרת, דוד ממתין לאיזה תשובה, התשובה שמתקבלת מפתיעה למדי. מה דוד ציפה שיאמר לו? אתה. אנא גרמת. אתה לא בסדר. משהו בך. כי זה מה שמצופה, למה שיהיה רעב בימי דוד? מלך לשדה נאבד, אם הציבור לא מקבל לחם ואין גשם, אז המנהיג הוא לא בסדר. משהו בי לא בסדר. הוא לוקח את זה על עצמו, ודאי דוד. זאת אומרת, ההפתעה שיש פה היא בעצם ההמתנה. התשובה, כאילו דוד מצפה שיקרה משהו אחד, זה מחשבתו, ובעצם מתקבלת תשובה אחרת לגמרי. ויאמר השם אל שאול דוד. ואל בית הדמים, על אשר המית את הגבעונים. הנה התשובה. מה צריכה להיות השאלה אם כך?
מה אני
אשם? אבות אכלו בוסר זה משפט יפה. למה? כי דוד קורא לשאול אבי. כן? תייחס אליו כאבא. אבי. הוא נשוי הרי לביתו. תחקור לו גם אבא. כן? אז אבות אכלו בוסר... הילדים של מירב.
של מיכל.
נכון.
כי מיכל הילדים עד יום אותה.
גם היא לא הייתה נשואה לאדריאל המחולתי. היא הייתה נשואה לפלטי ונייש. היא גם לא הייתה נשואה לו. זאת אומרת, הוא לא התחתן איתה. ולא היה לה ילדים ממנה. היה לה ילד אחד מדוד, ויותר לא היה לה ילדים. אז...
במקרה שזה
מדרשים. אז זה מובן מהפשט. הרי אנחנו יודעים, אתה רוצה לראות איך חז"ל יודעים את זה.
למה לא כתוב מרב?
אז זה שאלה, הנה עכשיו אתה שואל, אז למה לא כתוב מרב? אומרים חז"ל, תשובה. תשובה, גברה אתם יודעים, נו. גברה בסנהדרין, אם אני זוכר נכון, פרק שני נדמה לי. הגמרא אומרת, כיוון שכל המלמד בן חברו כאילו ילדו, מרב נפטרה אחרי שילדה 5 ילדים, ומי שגידלה אותם זה מיכל. זאת אומרת, הם גדלו אצל דוד בארמון. מיכל לא היה לה יבלד, אבל לא היה לה ילדים באומנה. היה לה ילד אחד מדוד. חז"ל, לפי חז"ל, שקוראים עגלה, זאת מיכל, והיה לה בן שקראו לו יתרעם. והיא גידלה את הילדים של מירב, ובעצם אלה הילדים של אדריאל המחולתי, ממירב, בת שאול, שמיכל גידלה. לכן נקראת, זה גם מובן למה זה, אז תגיד עכשיו, תשאל, מה עכשיו מכניסים את האימוץ? האמא הביולוגית, זה מה שחשוב. לדעת שהיא בת של, למה? הוא היה צריך לקחת אותה ממיכל אשתו. הרי למה את הבן של מיכל הוא לא נותן? הוא שלו. אבל לפי זה גם תשאל, הם גם הבנים של אדריאל המחולתי, הם של אדריאל המחולתי, הם לא של שאול. בני בנים הרי הם כבנים. בני בנות גם הם כבנים. זאת אומרת, בת שאול היא נכד של שאול מצד ביתו, הוא כמו צאצא שלו. וכאן רואים שנשים וגברים אותו דבר ביחס לצאצאים, למוצא. יש אז כמה ראיות שבני בנים ובני בנות הם אותו דבר. בכל אופן, למה זה מוזכר מיכל? כי אתה מבין שיש פה, יש פה קושי גדול לדוד. זאת אומרת, אם הם גדלו אצלו בארמון, אם מיכל גידלה אותם, אז
הוא...
הם כמו הילדים שלו. נכון.
מה?
איפה הוא בכל הסיפור הזה? תראי, כיוון שמרב מתה, אולי גם הוא מת. לא יודעים. פרט שולי בסיפור. מה? עוד פעם, סדר בדברים. אז קודם כל בואו נראה שאני צודק. תסתכלו בשמואל א', אחרי שדוד הורג את גוליאת, מגיע לו פרסים, נכון? זמן חלוקת הפרסים. הפרס ראשון, מרב. וביום שהייתה צריכה להינתן לדוד, נכון? בשמואל א', פרק י' ח', אם אני זוכר נכון, בואו נראה. מה? כל רם. פסוק ת. מה? פסוק י"ט, נכון. ויאמר דוד לשאול, מי אנוכי ומי חי בשבי אבי, כי אהיה חתן למלך, והיא בתת את מרב בת שאול לדוד, בתת, הכוונה שהיה צריך לתת אותה לדוד, כמו ההבטחה שהבטיח, מי אשר יכה את גוליית, יישא את בת המלך, והיא ניתנה לאדריאל המחולתי, לאישה. אז הילדים של אדריאל המחולתי הם בניה של מרב. אז כאן התורה שחזה לא ממציאים, הם יודעים, כתוב. והשאלה למה זה מרב, ולמה דווקא עכשיו לציין שהיא מיכל ולא מרב, זה כמו שאני. בגלל הקושי של דוד, בגלל המציאות הזאת שנתונה פה. בהמשך נראה שיש כאן עוד משהו מעניין מאוד. יש פה משהו מאוד מעניין. רואים שיש פה משהו לא חלק. למה מציינים שהיה בעת ת את מיכל, את מרב לדוד, בעצם מרב הייתה צריכה להיות אשתו של דוד, והיא ניתנה לאדריאל המחולתי, ואדריאל המחולתי התחתן איתה וילד ממנה בנים. האם הייתה פה זיקה? האם אכן דבר המלך שאומר מי שיקה את זה, אז היא כבר תפוסה לו? דבר מלך זה דבר כעשוי דמי. זאת אומרת, המקום היחיד שבו אפשר לחתן אישה בעל כורחה, שאין אישה מתקדשת לרצונה, זה רק בת מלך. זאת אומרת שהמלך יכול לומר לה, זה כמו סירוב פקודה למלך. זה אביה, הוא יכול להגיד לה, תתחתני עם פלוני, לא, הקידושים לא יתפסו, זאת אומרת, אין קידושים ולא רצון.
למה? למה שמחתן ילדה?
ילדה.
נכון. הקידושים תוקסים מדאורייתא, אין כמו...
מה?
כן.
לא?
כן. כן, כן.
הגיל של 12 התפחה?
עד גיל 12?
לא, לא.
לא, לא.
בסדר, זה כבר משהו אחר.
לא, זה אתם מערבבים עם אמה, עברייה. שמכור איש את אביו, את ביתו לאמה, ואז היא בגיל 12, אם הוא לא חפץ בה, אז היא יוצאת, הוא לא יכול למכור אותה, הוא לא יכול לזה, היא צריכה לתת לגט. היא בעצם נשואה. יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות, אבל אני אומר, זה לא צריך, לא צריך. אתה מבין, כי בת מלך שאומר לה, אבי, תתחתני עם פלוני, היא לא תסרב פקודה, הרי מי שמסרב פקודה למלך...
אז זה לא משנה מכל פקודה שהוא יכול לתת.
אתה צודק, רק ש... זה נכון, אתה צודק, אבל אתה מבין שבת מלך בכל זאת לא תסרב לו. זאת אומרת, זה משהו של... הרצון פה הוא לא עניין, זה כאילו מצופה שכך יהיה. זה לא משהו שהוא קשה להבינו. האם זה באמת חלק מה שקרה פה? זאת אומרת... חז"ל באמת מדברים על איזה חוב, ויכוח שהיה בין דוד ובין שאול, הגמרא עושה את זה ויכוח הלכתי, המקדש במלווה, המקדש בחוב, האם מקודשת, כן? הוא בעצם איזה חוב, הוא הרג את גוליאת, זה כאילו היה העבודה, התמורה שבשבילה הוא אמור לקבל את אשתו, האם זה אוטומט, האם זה במיידי? על פניו רואים שזה לא לגמרי חלק, זאת אומרת, זה שכתוב בתנ"ך, והיא בעתת את מרב לדוד, זה לא רק עניין נפשי, זה כנראה גם עניין שזה מה שהיה מצופה שיקרה, זה הדבר האמיתי. והיא ניתנה לאדריאל המחולתי, זאת אומרת, יש פה איזה סוויץ' בדיוק, שהוא לא לגמרי חלק.
כאילו שאול היה שלם.
שאול בטח לא היה שלם עם הרצון לתת לדוד.
דווקא, אבל דווקא כאילו נשמע כאילו, באותו רגע שצעקו דוד ושאול בעלפה, אז עלה לו איזשהו, כאילו תכף הייתה לו בעיה עם...
כנראה שכבר מהרגע הראשון היה לו, כי כשלמדנו את הפרק הזה, אז ראינו שהוא שואל, שאל אתה בין מי זה הנער, ומי זה האלם. זאת אומרת, מהרגע הראשון הוא מתחיל להרגיש לא נוח עם העובדה שיש מישהו שהולך להרוג את גוליאת. ולא הוא ולא בנו, יונתן. אז זה כשעצמו כבר קשה. אבל אני אומר, הנתינה פה של... רואים שיש פה איזו סריטה, יש פה איזו צלקת מדוגשת בתוך הפסוקים, משהו בקידושים של מירב הוא בעייתי. בסופו של דבר, הם בניה של אדרלם חולתי. אדרלם חולתי השני שכבר הבין, אצל מיכל, שהיא כבר הייתה אשתו של דוד ממש, אשר הרסתי לי ב-100 עולות פלישתים, ופלטי בניי, שהוא כבר סירב פקודה למלך. המלך נתן לו להתחתן איתה, והוא נעץ קנה בינו לבינה, ולא הסכים. לא עשה שום דבר. זה גדלות של אדם. ודיברנו על זה, למה שאול עשה את זה, למה שאול כאילו רוצה להגיד שדוד כבר מת. זה רק כבר אלמנה, זה שבפועל עוד לא חפרו לו את הקבר ולא התמינו אותו שם, זה רק עניין של זמן. הוא רצה להראות, להבליט את זה. ופלטי בעיניי יש לא קנה את הסיפור. אבל פה כנראה הרבנות פסקה שזה בסדר, אדריאל המחולתי שומע בכל רבנים, וניתנה מרב לאדריאל המחולתי. למה אני מדגיש את זה? זה לא סתם כי כאן זה מוזכר שמי, תכף נראה, שיש פה משהו מאוד מעניין, משהו סמוי פה בתוך כל הסיפור, שאותו ננסה לגלות לאט לאט. בואו נחזור לפרק א', כן.
יכול להיות שהם
מגזרים? תראה, שוב, אם אנחנו נלך לחומרה, לפסק של החומרה, שבעצם הייתה כבר נשואה לדוד, אז לצד הזה ודאי זה ככה, אבל כיוון שהרבנות דאז פסקה כמו שאול, בוויכוח שהיה, שבעצם הוא רק חייב חוב, אז היא לא מקודשת בחוב. עכשיו הוא יכול להתחרט, הוא יכול להתחרט.
מאוד מעניין שמגזרים לא יכולים לבוא בקהל, וגם לגביהם לא יכולים לבוא בקהל.
כן, אבל זה לא ממזרים, עוד פעם, צריך להבין, זה לא ממזרים. אחרי שבאמת התירו להם לנסה, אז הוא נסע עוד בתמימות, זה לא... זה באמת קשה, לכן צריך אגב זהירות גדולה מאוד, ולהוציא כל מיני פסקים נגד גיורים, ונגד קידושים, צריך זהירות גדולה מאוד בזה. יש אנשים שהרבה פעמים בקלות רבה אומרים, צריך זהירות, לא ממהרים לעשות במזרים. אבל פה ודאי שאחרי ששאול נפסק לשאול, אבל אתה רואה שבכל זאת יש פה איזה משהו לא חלק.
יש פה הרבה תנאים.
כן. כן. זה הסיבות שזה אמרתי פרק קשה. שומע סשה. עד כדי ככה כותב גמגם. הוא אמר, השאלה היא כזאת, יש הרבה שגיאות, הרבה תיקונים. הרבה קריא וכתיב. זה מוזר קצת. בפרק אחד יש הצטברות כל כך גדולה של שגיאות. אנחנו מבינים שבאבל קשה, פה אני אומר, זה קשה לגלות, מה פתאום מסתתר פה. יש דבר אחד שאתה כן רואה. הלנו והלי של הגבעונים, זה אתה יכול לקבל איזושהי... אולי אחד נתן את הרעיון. רעיון של אדם אחד. יש שם איזו פוליטיקה מסתתרת שם מאחורי הלנו והלי הזה. כן, האחדות שלהם אל מול... הפירוד של עם ישראל.
מה זה
הוקיע? מה זה לא הוקיע? אז הירושלמי מסביר מה בעצם היה פה. משהו חמור ביותר. הרי בספר דברים כתוב שאדם שחייב מיטה, אדם רשע שחייב מיטה פה, הם לא רשעים, הם לא אנשים רשעים, מה הם עשו? לא עשו רע לאף אחד. לא ארמון ולא אחיו ופיבושת ולא אותם חמשת בני מרב. הם לא עשו רע לאף אחד, אנשים טובים. ובכל זאת הם משלמים בחייהם על מה שקורה פה. והירושלמי, התלמוד הירושלמי מביא שאלה, למה נשתנה דינם? למה נשתנה דינם? של אנשים הללו. שבעת הילדים של הנכדים של שאול. במה נשתנה דינם? שבספר דברים, אדם רשע, שהוצא להורג על ידי בדין, כתוב, לא תלין נבלתו על העץ. אפילו את המלכים של הכנענים, שתלו אותם אחרי שהרגו אותם, בלילה הורידו אותם, קברו אותם, ככתוב בתורת משה, לא תלין יבתו על העץ, כי קללת אלוהים תלוי, צלם אלוהים עשה את האדם, אי אפשר להשאיר אותו ככה. וכאן הם היו מוקעים ותלויים, לא, אתה אומר שיבת נכדי שאול על ידי הגבעונים, שישה חודשים, מתחילת קציר סעורים, שזה חודש ניסן, עד נתח עליהם מטר מן השמיים, דיינו, סוף תשרי או חשבן. שישה חודשים הם היו תלויים עד כדי כך שבעצם הם כבר, כשהם הורדו מההוקעה, הם היו עצמות, ואור ועצמות מיובש.
אבל זה עשה
רצפה. היא ניסה את ה... שלא יבוא, היא נשארה לשבת לידם, אתה מבין שזה...
היא שמרה
על הגופות, כן.
אבל זה לא משהו ש... זה לא משהו שהגבוהנים עשו את זה. זה לא נראה לי בכל מקרה.
כן. הם אומרים, יוטן לנו, והוקענום. זה מה שהם מבקשים. זה מה שהסברתי, הוקענום, הם להיות תלויים עד שהם יגידו להוריד, או עד שדוד יגיד להוריד. הם תלו אותם חצי שנה, זה בשביל הירושלמי. למה נשתנה דינם מדין רגיל? הדין הרגיל זה לתלות אותם. עברו פה על מה שכתוב בתורה. בשביל הגבעונים. מה?
הלנת
מת. עצם הרציחה, הרגו אותם. בשביל הגבעונים. למה שתמיד הסכים?
יש איזה קללה שלו בצורת שנה אחרי שנה.
דוד שואל את הקדוש ברוך הוא, למה יש בצורת? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תשאל את הגבעונים. אז הוא קורא לגבעונים, שואל אותם למה, והוא גם אומר, לא אומר תשאל את הגבעונים, על בית על שאול ובית אדמים, על אשר המית את הגבעונים. והגבעונים לא מבני ישראל למה. אגב, הירושלמי עונה תשובה, למה השתנה דינם, וזה מה שהם עונים, גדול קידוש השם מחילול השם. גדול קידוש השם מחילול השם. זה מקור הביטוי שהרב ציודה רק להשתמש בו ביחס למדינת ישראל ועוד עניינים כאלה ואחרים. זה המקור לביטוי. גדול קידוש השם מחילול השם. שחילול השם זה העובדה שהם תלויים. חילול השם. נכון? קהילת אלוהים תלוי. וקידוש השם שנעשה בהם דין לרצות את הגבעונים. למה זה קידוש השם? שכל מי שיעבור יראה את הגופות שלהם תלויות וישאל מה נשתנה דינם של אלו, יגידו כך עשו במי ששלח ידו בגרים גרורים. כך עשה למי ששלח ידו בגרים גרורים. זאת אומרת, כל הסיפור הזה יתקבל איזה פרסיה, יתקבל איזה... זאת אומרת, אפשר עכשיו להבין למה זה הוסכם. אתם הלכתי לשאול, למה דוד מסכים לזה? איזה מין דבר זה? למה סופרים אותם בכלל? שאלתם, כן? אז רואים קודם כל שמי שסופר אותם זה הקדוש ברוך הוא. הוא זה שמפנה אליהם, ומה שהם יגידו לעשות, כנראה דוד מבין שאין ברירה אלא לעשות. ורואים גם את התוצאה בסוף, שיורד גשם, שהמטר ניתח, והקדוש ברוך הוא מחל, כיפר, צריך לחפר לארץ. העניין המיוחד, שבעצם הקדוש ברוך הוא זה שסופר אותם, הוא זה שאומר לעשות את מה שהם מצפים, ולמה דוד מבין שאין פה ברירה? כדי שזה גם יתוקן לדורות. הרי אם שאול קינה להם, וגם הם אומרים, תראו את הביטוי שהם אומרים, אשר דימה לנו נשמדנו מתייצב בגבול ישראל. זה ממש מידה כנגד מידה. זאת אומרת, זה צריך להיות דבר עם פרסום גדול. להחזיר את המעמד של הגבעונים אחרי ששאול נשאל אותו. בצורה כזאת או אחרת, אנחנו לא יודעים בדיוק את כל הפרטים, מה בדיוק קרה שם. אנחנו תכף ננסה לחדור יותר לעומק, מה בדיוק קרה שם. מה?
זה לא כתוב במקום אחר.
רמזים. אין מקור מפורש עד כדי כך שחזל אומרים מה הוא עשה לגבעונים. הוא לא הרג אותם, לא עשה להם שום דבר. הוא הרג את נוב, עיר הכהנים. ואז מה נעה? מה קרה? הם נהיו מובטלים. אין להם איפה לעבוד. הם הרי חוטבי עצים ושואבי מים לבית המקדש. וזה באמת עבודה קשה מאוד. אם תחשבו כשעולים לרגל, זה ממש, יש עובדי ציבור, וזה מאוד נוח. לכל פלוגה בצבא היה כמה גויים של שבת כאלה, כמה תאילנדים, פיליפינים, שהם עושים את כל העבודות הטכניות, זה דבר חזק מאוד. עם ישראל פנוי לתפילות, פנוי לקורבנות, פנוי לעבודות השם. יש גבעונים שהם מקבלים שכר ציבורי כזה, משכורת ציבורית.
יש בצבא את הדרון.
חזון אחר.
כן, אבל זה רק ביחידות שיש. לא בכל מקום יש. מה?
ממש חזון אחר את הימים, נביא לפה תאילנדים, ואנחנו
נלמד שורה. מה אני אומר? היה פעם כנס גדול, זו בדיחה ככה, של יוצאי הפלמ"ח. והיו שם נערים, והיו שם חבר'ה צעירים. אז אני שומע אחד אומר לשני, שומע את כל הזקנים של הפלמ"ח, וזה, תגיד לי, הוא אומר, גם בתש"ח היו פיליפינים? בכנס של הפלמ"ח, מה עושים בפיליפינים? הוא לא תסתכל, הם עוזרים לזקנים לחצות את הכביש, זה הכל. תראה, זה בא בעל כורחם. זה לא דבר שקרה בלכתחילה. אבל הם נתקעו. יהושע בן נון הגיע לעובדה מוגמרת. הם קיבלו אותם, קרתו להם ברית. מה עושים עם זה עכשיו? אז יהושע בן נון הבין שהמקום הנכון להשאיר אותם, כדי שלא יוטמעו בעם ישראל, במקום הזה של שירות ציבורי. הם נכס כללי של האומה, בגלל הברית שהם קרתו עם עם ישראל. זה לא משהו פרטי, שהם עשו בריתות פרטיות, כי תחשוב את איזה קלקול נורא זה היה, אם יהושע בן נון לא היה מצמיד אותם, אם הוא היה הורג אותם, חילול השם שאין כדוגמתו. מה לעשות? נשבעו, בדבר השם. ישבע בדבר השם, זה חילול השם להפר את זה, לא תישא שם השם. ומצד שני, להכניס אותם לתוך ה... פרטיות הישראלית, זה אוי ואבוי מה שיקרה. ואיזה השלכות יהיה לזה אחר כך לכנעני שנמצא בארץ. לכן, המידור, כן, הבידוד שלהם בתור שייכות ציבורית, זה הפתרון הנכון, יהושע בן נון לקח את הפתרון הנכון. בזה ששאול הרג את נוביר הכהנים, הוא בעצם בידל אותם עוד פעם מעם ישראל. כי מי יעסיק אותם? אף אחד לא ייקח אותם. זאת אומרת, אתם יכולים להבין שחזל ברגישות שלהם אמרו, כל מה שעשה פה שאול, הרג את נוביר הכהנים. עכשיו שימו לב איזה דקדקנות אדירה חזל עושים לנו פה. למה הוא הרג את נוביר הכהנים? בגלל?
דוד.
בגלל דוד. בסדר, אתה רואה, נתן כבר שילם את המחיר. אולי זה מה שפה הוא מרחם על מפיבושת. כן, זה הגלי. מה הגלי? זאת אומרת, בעצם יש פה איזה דז'ה-וו לדוד. זאת אומרת, פתאום דוד...
שוב שאול.
אבל הפעם זה הפוך, זאת אומרת, הגבעונים... בעצם, דוד...
משהו גרם, בעצם התוצאה של...
דוד, וזה אולי תראו איך רואים את זה חזק מאוד, בואו תסתכלו, שאני אתן לך תכף לשאול, תסתכלו בפסוק ב'. אחרי שהקדוש הוא אומר לו, אל הגבעונים ואל בית אדמים, אל שאול ובית אדמים, אשר המית את הגבעונים, ויקרא המלך לגבעונים, ויאמר עליהם, מה צריך להיות כתוב בהמשך? מה אעשה לכם? תראו, צריך לדלג לסוף פסוק ג', מה אעשה לכם? ומה אכפר? וברכו את נחלת אדוני. במקום זה, מה כתוב? סוגריים. ויאמר עליהם, דוד הולך לדבר אליהם, וסוגריים כתוב, והגבעונים לא מבני ישראל הם מה? כי מיתר האמורי ובני ישראל נשבעו להם, ויבקש שאול להקותם בקנותו לבני ישראל ויהודה. מה זה אומר? לא יודע. לא יודע. זה כאילו אומרים, זה שהם מבקשים... נקם שכזה, הם אינם, כאן אגב עיקר הביטוי אחר כך, סימנם של ישראל, רחמנים בישנים וגומלי חסדים. והם לא כאלה. כן? הם לא רחמנים, הם לא בישנים ולא גומלי חסדים. כן? לא מבני ישראל המה. כן? ואז באמת דוד גם גזר עליהם שהם יהיו שיפץ שם את כל מה ששאול כנראה התחיל בזעם, דוד עשה על פי חוק אחר כך. בידל אותם עוד יותר. כן. יפה מאוד. רגע, תראה איזה דבר נפלא. במה אכפר לכם? מי צריך לכפר? מי מכפר? תחת אשר קינא לאלוהיו, ויכפר על בני ישראל. ושאול קינא, נכון? וקנותו לבני ישראל, אבל זה לא לאלוהיו. ובמקום לכפר על בני ישראל, הוא יצר קלקול לבני ישראל. והם אלה שעכשיו צריכים לחפר על בני ישראל. זאת אומרת, הגבעונים שהם העבדים של הכהנים, הגבעונים שהם עבדים של הכהנים, הם עכשיו במדרגת כהנים. הם עכשיו צריכים לברך את ישראל. מי מברך את ישראל? כהנים מברכים את נחלת השם. מי מחפר? בדיוק. בדיוק. הרג את הכהנים, ומה עוד הוא עושה לגבעונים? אז גם אם נשאיר את זה כך, שהם עכשיו ללא פרנסה, ללא חיות, ללא... כן? פיזר אותם לכל עבר, והם אין להם מה לחיות עכשיו. הנה התמורה, כאילו הם הופכים להיות הכהנים עכשיו.
אנחנו נקבל קרקע
אז זה מה שאומרים, אנחנו לא צריכים כסף. אתה רואה איזה פתרון? אומרים, אין לנו להמית בעם ישראל אף אחד. עם ישראל לא השם, שאול השם. ואין לנו כסף עם בית שאול. תביא כסף, נסתור את העניינים. נכון? אצל בדואים זה נגמר עם כסף. הם יותר נחמדים מהגבעונים. שזה אירוע, כזה, בסוף קולים איזה צמיגים חדשים לאוטו, הכל בסדר. סגרו עניין. יש מחיר לכל דבר. אצלו אין מחיר. זה לא מחיר. זה נקם. האיש אשר, תראה איך אומרים. ויאמרו אל המלך. עכשיו תקשיב את דוד, תשימו לב לשפת הגוף של דוד כשהוא שומע את מה שהם אומרים. מה זה דז'ה-וו? האיש אשר דימן, אשר קילנו ואשר דימה לנו, נשמדנו מהתייצב בכל גבול ישראל. ספרו לי על זה משהו, אמר להם דוד המלך, על האיש הזה שגירש אתכם, מסתפח בנחלת השם. דוד היה צריך להגיד להם, חבר'ה, אני, גם אני הייתי שם. אז מה? אני נקמתי בו, אני שלחתי בו יד, אני הרגתי אותו, שיכולתי להרוג אותו 7 פעמים, ואתם רואים על זה ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. דוד המלך עומד מול מראה. וזה ביוק, ויומר דוד, ויומר אליהם, ויקרא המלך לגבעונים, ויומר עליהם. הוא רוצה להתחיל להגיד להם משהו, מה אפשר לעשות כדי שזה, והוא כבר מבין אם יש לו עסק. כבר רואה, לפי המבטים, הוא כבר מבין שזה לא מבני ישראל למה. זה משהו אחר לגמרי. אין פה חסדי דוד, אין פה ביישנות, אין פה גמילות חסדים, שום דבר.
טוב. שאול מת, נגמר. שאול השם, נפטר במלחמה.
יש לך תלונות על הקדוש ברוך הוא, אני רואה.
זה בדיוק מה שכתוב בפסוק ראשון, הבצורת 3 שנים, חבר'ה. זה לא יום אחד.
אבל יש שאלה נוספת שצריך לשאול פה, לפני שאני אכנס רגע לבצורת, איך זה קשור, מה היה צריך בעצם להיות? כששאול קינה לגבעונים, היה צריך לקרוא איזשהו אסון בימי שאול. בימי שאול. ואתה אומר, הוא כבר נמחק, אין שאול, שאול מת, אתה אומר, הבנים שלו מתו, מה נשאר? אז עכשיו הולכים לך לצחל גם את הנכדים שלו? שם ושארית, בסוף נשאר רק מפיבושת, מכל צאצאי שאול רק מפיבושת נשאר. בגלל השבועה של דוד נשבע ליונתן. אז גם את זה הוא לא יכול להפר. אגב, למה את השבועה שהוא נשבע ליונתן הוא לא מפר? רואים שלרגע הוא מתלבט, אין לו ברירה. כאילו, מה אפשר לעשות? אם מבקשים 8, מה הוא היה עושה? קושי גדול מאוד. את מפיבושת הוא לא סופר שם בכלל. למה? כי גם הוא נשבע. זה שבועה מול שבועה. אז לזה הוא לא סופר בכלל. אולי, לא יודע, קשה לדעת.
אבל הרב,
כן. מה?
היו שתי מפיבושת?
כן, כן. מפיבושת בן של רצפה בתייר, ומפיבושת בן של יונתן.
מה עשה שאול?
כן.
אני שמעתי שהוא שם רק שני גבעונים. לא יודע מאיך שמעתי, זה מה שאני יודע. עם כל העיר, 80 כהנים, לא סופרים אותם, שני גבעונים, חבר'ה, זה אסון. ומאיפה זה? ומה כתוב כאן? כי נתון ליהודה... לא מסתכל, משהו לא יודע.
הוא הוציא את זעמו על הכהנים, בעצם הוא היה מוכן להרוג את כל הגבעונים. במחיר אחד. בסדר? ככה זה נראה.
מה כתוב כאן? מה זה כי נתון לבני...
לפי מה שכתוב בו בפשט, הוא כנראה ניסה להתנקש בגבעונים. אם הם לא משקרים, אז הם אומרים אמת. ודוד המלך יודע שהם אומרים אמת. הוא היה בסרט הזה. גם דוד שמע את החנית שורקת לו ליד הראש פעמיים, ועוד רגע הוא הלך לפלישתים כי הוא לא מאמין לשבועה שלו, הוא לא מאמין להבטחות שלו. הוא לא צריך לספר לו, הוא יודע מה זה שאול. אבל כנראה יש פה עוד משהו, הפשט, אני אומר עכשיו הפשט. חז"ל, כמו שאמרתי, מתארים את נוביר הכהנים, ואתה כנראה ראית גם פירוש שאומר שהם הרגו שני, בטעות נהרגו שם גם שני גבעונים, או בכוונה.
אחד אתה יכול להרוג בטעות, שני.
שני זה כבר...
יכול
להיות שבאותו בוקר הוא לבש בגד של כהן בטעות. הלך בכביסה, לעשות כביסה בדיוק. כן. יפה מאוד. יפה מאוד. זה לא הם אומרים. יש פה השתקפות של דוד. זאת אומרת, דוד... שומע אותם, כן? ומה, אז, כאילו, ויאמר אל, אל, ויאמרו אל המלך, תשימו לב שדוד אומר להם, ויאמר מה אתם אומרים, אעשה לכם. אתם אומרים, לא, אנחנו לא רוצים שום דבר, לא, אבל אין ברירה, הרי המלך מבקש, תגידו משהו לעשות, אני אעשה לכם. ויאמרו אל המלך, האיש אשר קילנו ואשר דימה לנו ונשמדנו מתייצב בכל גבול ישראל, יותן או יינתן, כן? יותן או יינתן, מעניין למה הקריב הכתיב פה, לנו שבעה אנשים מבניו, ואוקענום לאדוני בגבעת שאול בחיר אדוני, ויומר המלך אני אתן. שם לב שיש פרשה פתוחה באמצע פסוק, כתוב איזה מרווח כזה. עוד פעם, דוד שוקל בדעתו, זה לא פשוט לו שהוא הולך לעשות את זה, מה פתאום לתת? אבל הוא מעביר בראש את כל מה שצריך לעשות פה, את זה שהוא קיבל הוראה מהקדוש ברוך הוא לדבר עם הגבעונים, לרצות את הגבעונים, והוא שואל אותם, במה תתרצו? אז אתה נתת להם צ'ק פתוח. אז זה מה שהם רוצים, זה מה שהם מזמינים. והמילה, אז בני תגיד, יצא להם מגרונם שאול בחיר השם, בני יצא בת קול, כפי שחזל אומרים, יצא בת קול ואמרה, שאול בחיר השם, הרי... גם זה דז'בו של דוד, לא אמרתי זה בקול. מי שומע את רוח הקודש הזאת שיצא בת קול ואמרה, הגבעונים לא שמעו את זה. דוד שומע את זה. שאול בחיר השם. אגב, לכן אחר כך, אחרי שנגמר כל הסיפור הזה, הוא הולך ונותן כבוד לשאול, מביא את העצמות שלו מבית שען.
הוא מראה לו שזה
לא היה
אישי. אני חושב שזה איזשהו, דוד פה מנסה להוכיח, העם רואה את זה. העם רואה שפתאום דוד בא ורואה את שער התצאים. אני לא יודעת כמה העם מודע לכל מה שקוראים הגבעונים, וכל שעה בכלל לא היה מודע לזה.
אולי בגלל זה היה צריך להשאיר אותם מוקעים כל כך הרבה זמן, כדי שאנשים ידברו. שיהיה איזה פרסום, שבגלל הגבעונים. בגלל הגבעונים. נכון, בגלל
הגבעונים. מנינו 5,000 גויים התקיירו, בגלל הגבעונים. יש מדרש.
כן. התווספו גרים לישראל. זה כבוד יש.
אם ככה מכבדים את הישראלים, איך הם מכבדים את עצמם? כמו מכבדים את הגויים.
אבל
הוא פשר.
מה?
כל חצי שנה מכבוד.
אז זה מה שהגמרא אומרת, זה מה שהירושלמי שואל. מה נשתנה דינם של אלו? אומרת הגמרא, גדול קידוש השם מחילול השם. יש פה שני דברים, יש פה חילול השם, יש פה קידוש השם. חילול השם שאתה אומר, זה כבוד, לתלות גופה, לילה אחד אסור לתלות, אז חצי שנה. למה עשו את זה ככה? עד שירד גשם, כדי שירו את הקשר לגשם. שירו את הקשר, למה זה נעשה? ושישאלו, ויגידו, למה עשו להם כדין הזה? למה עשו להם במין עיוות דין כזה? קידוש השם יצא מזה. כן, אנשים ישאלו מה נשתנה. כן.
למה גשם לא בא מיד? ומה?
הגשם לא בא מיד בגלל שקיץ. אתה רוצה שיהיה נס. אתה רוצה שיקרה נס.
מדובר על נס.
זה סימן שהקדוש ברוך הוא רצה את ההוקעה הזאת. תגיד ככה.
מה זה בית דין?
אם היה יורד גשם באמצע אייר, היו מורידים אותם אחרי חודש.
מה זה בית דמים? כל הסיפור אחר כך עם השלומו...
שאול ובית הדמים.
כל הסיפור עם שלומו, הוא אומר לה, תצא וככה, תעשה ככה, תעשה לו ככה, שלא יהיה דם על הכיסא של המלך. זאת אומרת, תסגור את התחשבונות כמו שכאן, אני עושה כמו שהוא עכשיו בסוף של
הסיפור. נכון מאוד, יפה מאוד הקישור שלך. יפה מאוד.
כל הסיפור הזה...
זאת אומרת, כשלא סוגרים את חשבון הדמים, וכיסא המלך לא נקי, אז אתה רואה מי סוגר את זה? הקדוש ברוך הוא סוגר.
אז הקרמי יפול עליך עוד פעם. אז
נכון, נכון, נכון מאוד, יפה מאוד.
מה זה בית דמים?
אז זה עכשיו ענית, אם בית הדמים...
בית.
אז זה מסביר. הקטם הדם הגדול שיש על בית שאול, זה נוב עיר הכהנים. הוא הרג 80 כהנים, אתה חושב שלא סופרים את זה. הנה, עכשיו סופרים את זה. לא יישאר לו צאצא, אלמלא דוד ויונתן שנשבע לו שם לפני שהוא הגיע לנוב. ואגב, למה דוד הוא זה שצריך לעשות את זה? שאלתי אתכם, למה לא בימי שאול? הגמרא אומרת, הגמרא אומרת, למה נמשל שאול? לגרופית של שקמה. למה נמשל דוד? לגרופית של זית. גרופית של שקמה זה שתיל צעיר של שקמה. שותלים אותו. אפשר לעקור אותו בקלות. נתלש ברגע. לעומת זאת שתיל של זית, כשנועצים אותו באדמה ושוטלים אותו, הוא מתחיל להוציא שורשים, או בעליך כשתילי זיתים. אז מה בעצם חזר רוצים להגיד בזה? אם היו מביאים את הרעב עם שאול, לא רק שהוא לא היה פונה אל השם ומבקש למה, הוא היה עושה דברים יותר גרועים. היה מעמיס את בית המלך ודואג לעצמו. לכן בימיו לא, אי אפשר להביא כזה התחשבנות. הוא אפילו לא ברמה שאפשר להניש אותו. אז חיכה הקדוש ברוך הוא עם החשבון הזה עד ימי דוד.
הסוף של ימי דוד. אמרו לו,
לא נעים להגיד, אבל הפעם האחרונה שעלה נביא לדבר עם שאול, העלה אותו באוב, איזה בושה, לעלות את שמואל, למה הרגזתני לעלות?
בסדר, אז
לפני כן. מה לפני? אם זה אחרי שהוא הרג את נוביר הכהנים, איזה לפני?
לא, אמרו לו, תהרוג את המלך.
שם זה קורה, שם זה קורה. נכון? אין מצב אחר. וחוץ מזה, גם הקדוש ברוך הוא לא לכל אחד שולח נביא, גם זה צריך להיות במדרגה. כן.
למה דווקא שבעה אנשים בברמן? לא ידענו את שמות
בפירוש אחד? תרשום, סימן שאלה, אינני יודע לענות.
גבעת שאול, דווקא בגבעת שאול איפה שהוא ידע?
המלכות, כן. אפשר פילגש בגבעה, אפשר, כן, זה המקום. הרבה דם נשפך שם. כן, בארמונו, ממש, בביתו. זה על המקום שלו בדיוק. זה הפרסום קלקולה, זה איך לקרוא לזה. נקם, לכן הם לא מבני ישראל, זה מה שהם רוצים, נקם.
פוקקים את
המזרקה של אדם. זה פוקקים את המזרקה של אדם. תבינו
שגם, זה
סיפור
איך סוגרים את
הקרבו,
איך
מנטרנים
אותם.
כן, אבל היה אפשר גם אחרת. היה אפשר גם אחרת. דמים, כסף, קבלו כסף, פיצויים. לא, אבל אתה שם לב שני דברים. הקדוש ברוך הוא לא אומר מה לעשות. הוא אומר, תלך לגבעונים.
הוא לא אומר לפני שתלך.
נכון, אפילו לא אומר תלך. אל הגבעונים. הוא כבר מבין ככה שזה אל הגבעונים. אל בית הדמים, אל שאול. אגב, חזל מפרקים את זה לשלוש. אל שאול שלא ספדו הוא כראוי. שאול הוא בחיר השם. לא ספדו, נכון? הוא עשה כל מיני שגיאות, הוא עשה טעויות, אבל לא ספדתם אותו כראוי. דוד מבין את זה, בסוף לכן הוא עושה, לא כדי שלא יגידו שהוא יתנקם פה בבית שאול והלך לשפוך דמים. אלא, בדיוק להפך. אגב, תזכרו שיש את אסתר המלכה, שאתה צריכה לשרוד פה את כל הפקק הדמים הזה שאתה קורא לו. מאיפה תצא אסתר המלכה אחר כך, אם הורגים את כל צאצאי שאול. אז כנראה ממפיבושת, כנראה ממשהו נמשך. או שלהם עצמם כבר ילדים. כן, גם זה יכול להיות. יכול להיות מבוגרים, כן, בהחלט יכול להיות. כן, בהחלט יכול להיות. בוא, אני רוצה, כן, בסדר?
מה שאמרנו במשפט האחרון, זה באמת, זה קצת קשה. בכל זאת זה איסור לרצח. והשם לא אמרנו לעשות את זה. איך? לא אמרנו את זה במפורש.
כן.
למה שלוקיע אותם?
אגב, ויומר המלך, תשימו לב, אחרי התלבטות, ויומר המלך, אני אתן. זאת אומרת, דוד לא מתחמק מאחריות. דוד לא בא ואומר, נו, מה לעשות? זה מה את השם היה.
מה אומר, עליי?
עליי. הוא מביא עליי. תראי, עד עכשיו בעצם מה שראינו, זה ששאול קינא, עוד לא ברור מה זה, קינא לגבעונים, לבני ישראל על הגבעונים, קינא לישראל על הגבעונים, וליהודה. מה זה בדיוק, תכף ננסה להבין. מה שחזל אומרים זה שהוא הרג את נוב עיר הכהנים, זה אל בית הדמים ואל הגבעונים. אל שאול זה שלא ספדו כראוי, אל בית הדמים זה נוב עיר הכהנים, ואל הגבעונים שנזרקו לרחוב, אין להם עכשיו פרנסה. כן, הוא לא פגע להם. זה אלא לקחת למישהו את הפרנסה, מי יעסיק אותם? מה הם יעשו? יאכלו חצץ? למה הם רוצים בדם? כי הם לא מבני ישראל, הם מה?
בגלל זה זה מפתיע את דוד לפרשת.
כן. ולכן דוד מבין שאם הקדוש ברוך הוא גלגל את זה לפתחו, מה גם שכמו שאמרתי לכם, תסתכלו על דוד, איזה דז'ה-וו יש לו, איזה דז'ה-וו, הוא רואה את כל מה שהם אומרים מול העיניים, והוא כאילו, זה כאילו תגיד, תחליט, תחליט, אתה לא היית כזה, אתה לא היית עושה ככה, אתה לא עשית ככה, אתה רואה מנקר לו בראש. מה, אני לא שמעתי את שאול שורק לי במחניתות ליד האוזן? אני לא כזה, אני לא כזה, אני לא כזה, אבל אני אתן. לא בקשה, אין לו ברירה. זאת אומרת, הוא מבין את המשמעות. אגב, איך זה לא רצח, אתה שואל? כי זה גזר דין של מלך, צריך להבין מה זה מלך. אגב, אתה זוכר ששאול, שעם ישראל ביקש מלך, והוא, שמואל מנסה להגיד לכם, אז לא כדאי, לא כדאי מלך, הוא מביא להם את משפט המלוכה, נכון? משפט המלוכה, מה הוא יעשה המלך? המלך אשר יהיה עליכם, מה יעשה? אומר להם דוד, וזה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם, את בניכם ייקח, ושם לו במרכבתו, ופרשיו, ורצו לפני מרכבתו, ולשום לו שרי אלפים ושרי חמישים, לחוש חרישו ולקצור קצירו, לעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו, ואת בנותיכם ייקח לרקחות, טבחות ולעופות, ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו, ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם ייקח ועשה למלאכתו, צונכם יעשור ואתם תהיו לו לעבדים, וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם. אשר בחרתם לכם. כן, יש לה עוד. כן, יש לה עוד קצת. הוא אומר להם שיהיה פה היום ונורא. אגב, אם אתה רוצה לבחון ולראות ששאול לכן קיים כמעט את כל מה שכתוב פה. עמד בכל.
חוץ מי?
מה?
חוץ מי, מה הוא לא עושה?
לא, זה נכון, בנותיכם הוא לא לקח. הפוך, כן, בדיוק הפוך. בנות ישראל, שאול בחנה, המבשיכם שני עם עדי, עשה עדי הלבושכם, עדי זהב הלבושכם. זאת אומרת, זה דווקא הוא באמת לא עשה, לא הכל הוא עשה. אבל אתה רואה את המצב המסוכן של בית הדמים, שיש פה בית דמים. יש פה מלכות שהיא תבולה בדם. ודוד שבגללו נטרד, בגללך נטרד שאול, בגללך הייתי צריך לסלק את שאול, רדף אחריך. אז מה דוד השם? הוא לא השם, אבל דוד הוא מסוג האנשים שרוצה לחפר על הכל, שיהיה נקי, שהכל יהיה נקי. אז הנה ההזדמנות, ולכן הוא זה שצריך לקבל החלטה. מזכיר גם על החטא של עצמו, שהוא היה צריך לקבל על עצמו, לפסוק את הדין על חטא בת שבע ואוריה. הוא בעצמו היה צריך לפסוק את הדין. אז גם פה, הוא פוסק את הדין. הוא לא תולה את זה בקדוש ברוך הוא. הוא מבין שזה אין ברירה. זה המצב שצריך להגיע אליו. אבל הוא לוקח הזה את האחריות. אני אתן, הוא אומר. אני אתן. הוא מבין את המקום הזה שקידוש השם וחילול השם שיש כאן. באמת מה שקרה לגבעונים. על צד האמת. עכשיו אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת. עוד נקודה אחת. מה זה הקנאה? אפשר להסביר את זה גם באופן טיפה שונה. לא בכך סותר את חז"ל. חז"ל כאילו עצרו אותנו עם איזו הבנה מינימלית. הם אמרו, זה בסך הכל מה שהוא עשה. אגב, זה דרכם של חז"ל בכלל, להעצים, להקטין את החטא, ובזה בעצם מעצימים את העונש. נכון? כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, כל האומר איזה... אלא הוא עשה איזה משהו מינורי. נכון? ועל המשהו המינורי הזה שהוא עשה, הוא מקבל עונש חבל הזמן. את העונש שלא מקטינים, את החטא מקטינים. למה הם עושים את זה? אז חלק מהדברים זה מאוד חשוב, זה מקרב את זה אלינו, זה מין סוג של דרשה שהיא הופכת את זה למסר רלוונטי לאנשים מסביב. כי באמת זה רחוק, בפרט בתקופה שלא היה שלטון לעם ישראל. אז למשל, בני אלי, נכון? אז באמת, מפשט הכתובים רואים שהם באמת לא עשו את מה שכתוב, אלא רק אומרים עליהם שהם עשו את זה. אף פעם לא כתוב בשום מקום שהם כך עשו, אלא אומר להם, ואלי שמע את אשר ישכבון בניו, הוא שמע את אשר, זה לא כתוב עליהם בצורה ישירה שזה מה שהם עשו. לא המספר המקראי אומר ככה הם עשו.
כתוב שמע ולא עשה.
שמע שככה אומרים עליהם.
ולא עשה שום דבר.
בסדר, אבל מה הם עשו? אמרו עליהם את זה ככה. וחז"ל מסבירים למה הגיעו לכזה מצב שיגידו עליהם שהם עשו כאלה מעשים נוראים. בגלל שהם היו בסך הכל סוגרים את הישנב, בין 2-4 הולכים לנוח. ביוקרטיה. הם עשו ביוקרטיה. עכשיו, אישה, בדרך כלל נשים בישראל הם יותר, סיבוב שער, אם תראו מה יש יותר, נשים או גברים. נשים הם יותר לבביות לבית המקדש, להם לב יותר פתוח לזה, נשים צדקניות. אז אישה הולכת עם קורבן יולדת, משאירה אותו עם כל הילדים בבית, מגיע יום, יומיים, כמה זמן אפשר להיות בבית המקדש? שבוע. למה? יש לחץ, והם, ככל שיש יותר לחץ, הם יותר פתאום עייפים, צריכים יותר לנוח, סוגרים את הישנב, בין 2-4, לא נחים, לא עובדים. במקום לעשות עוד משמרת, הם סוגרים את הישנב. באה הביתה, הגברת, אחרי שבוע וחצי, שהבעלה כבר מטפס על הקירות עם הילדים, ושואלת, איפה היית? למה לקח כל כך הרבה זמן? היא אומרת, תגיד לו, הכהנים, הכהנים, הכהנים. הוא אומר, הכהנים, 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 סיפורים. כן? אז לא טובה השמועה מעבירים עם השם. לא טובה השמועה מעבירים עם השם. יש פה דיבורים לא טובים עליכם. אז כשאתם רואים בפשט שבני אלים לא חטאו, אבל תבינת המגמה של חז"ל להראות על מה הם ישלמו כזה מחיר גבוה. על הביוקרטיה. ביוקרטיה זה גם משהו שאני יכול לעשות. זה גם משהו שגם את יכולה לעשות. כל אדם ישראל יכול לחטוא בחטא הזה. על ההשלכות הנוראיות של מה שאתה עושה. על זה באנשים. עונש חמור כל כך. זאת אומרת, חזר רוצים לקרב את החומרה, להקטין את החטא ולהגדיל את החומרה של הדבר. אז גם פה אצל שאול, בסך הכל מה עשה? הרג שני גבעונים בטעות. על זה כל העסק. או הרג את נובי הכהנים, וזה כי הוא סבור שהם מורדים במלכות היו. ומזה הוא גרם ש... על הגרמה. איזה דברים אנחנו גורמים? בכל מיני חוקים או בכל מיני חוקים שאנחנו לא מחוקקים. עכשיו, קודם כל בעם ישראל זה מחלוקת עם דינה דמלכות הדינה. יש דינים אחרים, יש דין המלך, זה לא דינה דמלכות הדינה. טוב, בעון אותם כותב שלא יכול להיות דינה דמלכות הדינה כמושג. בגלל שהמושג דינה דמלכות הדינה הוא מושג שמקבל את שלטון המלך, כי האדמה שייכת לו. אז אתה לא רוצה את שלטון המלך, אתה רוצה לשלם לו מיסים, אתה לא רוצה להישמע לפקוד אותם, אז תעזור, תלך למדינה אחרת. אתה רוצה להיות אזרח אמריקאי, תשמע לחוקים האמריקאים. זה דינה דמלכות הדינה. כי הוא יכול להגיד לך, לך מארצי. הארץ שייכת לו. ארץ ישראל לא שייכת למלך. אני ראיתי את גוש קטיף. זה בדיוק החטא והאבון שצריך למחות נגדו. לא לקחת חלק בזה. למחות נגד זה, לעמדו במחאה מול זה. זה חטא. זה חטא של מלך, חטא של ציבור. חטאת הציבור.
לבלות חבר'ה ולאשר אותם שש חדשים זה לא חטא?
נכון, זה מה שהגמרא שואלת. זה קודם כל אתה מבין, יוצא אם אתה רוצה כבר לעשות ככה.
לא רוצה.
זה... זה לעבור על מה שכתוב בתורה בשב ואל תעשה. הם תלו, הוא רק לא מנע.
מה הוביל את גוש קטיף? זה אבון שלה, לפי מה שאתה אומר,
אחרת בכלל
כל
זה
לא
היה קורה. תראה, קודם כל לא כל דבר שקורה זה אבון.
דברים כאלה?
לא כל דבר הוא...
אין מידה כזה?
הדוגמה, שהילדים האלה שרצפה בתאיה, הם לא חטאו. הם לא על חטאם משלמים. הם לא מתו בגלל חטא. ואם אתה לא מאמין לי שלא כל דבר רע שקורה הוא בגלל אבון, תקרא את ספר איוב, תגלה ותראה. שהזורים לאיוב, הבנים של איוב מתו בגלל איזה חטא, הם חטאו, לא כתוב שם, תחפש חטאים מתחת לאדמה, לא כתוב. גם איוב לא חטא. אתה רואה שיש דברים מאוד קשים, אפילו כולל מוות של ילדיו, שזה לא בגלל חטאים. יש משהו אחר, יש עוד דברים, יש עוד הנהגה. עוד סדרי בראשית שאנחנו לא מכירים. לא הכל זה כזה חטא ועונשו. לא הכל הוא מיידי ככה. ודוד מבין את זה. ולכן אף על פי שהם אינם חטאים, הם משלמים מחיר. הם משלמים מחיר. כמו שדוד יודע שהוא שולח אנשים לקרב, ואנשים שולחים אותם לקרב, הם נהרגים. לראש הממשלה, לשלוח חיילים ללבנון, יש סמכות. אז הוא מרגיש שגם יש לו סמכות להגיד לאנשים שגרים בגוש קטיף על אדמות מדינה, חזרו, אל תגעו שם. לפחות הוא מרגיש ככה, נכון? אז הוא לא נשמע לצו השולחן ערוך והרמב"ן ורבנו וכדומה. הוא לא נשמע. אבל כוונתו הייתה שהוא אדון, הוא הבעל הבית. הוא בעל הבית. אתה תגיד לו, הבית, הארץ ישראל שייכת לקדוש ברוך הוא. נו, בסדר, יש לו עוד חור בהשכלה בעניין. הוא לא ממש מבין את זה. וזה חלק מהעניין, איך עומדים מנגד לדבר כזה. אגב, באמת אצל נוביר הכהנים, ששאול הלך והרג את נוביר הכהנים, שלח את דואג הידומי לעשות את העבודה, או דואג הידומי התנדב לה, האנשים שעמדו מסביב, הנה בית הדמים, מה הם עשו? מה הם עשו? הם עמדו מנגד. אומרים חזל, על זה אבנר שילם, על זה יונתן שילם, על זה כולם שילמו, אולי יונתן לא היה שם. על זה כולם שילמו. על זה משלמים, זה בית הדמים. זה יפה שאתה מסרב פקודה, זה גדול, כבוד גדול לסרב פקודה. פה היה צריך להתקומם, לא רק לסרב פקודה. מה אם לא תעמוד על דם רעך? זה פחדו על מהמלך, פחדו. אז יש דין ויש דיין.
אפשר גם להגיד את זה על גוש קטיף.
בהחלט. נכון. לא, זה לא נכון מה שאתה אומר. לא נכון. כן. לא, זה בסדר גמור. תראי, הדבר היחיד האמיתי שהיה אפשר לעשות בגוש קטיף באמת, זה להביע מחאה. יש הלכות. כשאני רואה אדם הולך ועובר עבירה, אני רואה אדם הולך לעבור עבירה, אני צריך למחות בו. עד כמה? עד אשר ירים עליו יד להקותו. זה כתוב בשולחן ערוך, בהלכות ביום הכיפורים. עד אשר ירים עליו יד להקותו. אני הגעתי לזה. הייתי בציפות בילה, הייתי גם חוטף מכה. אז היו אנשים שעשו את זה. גם בלי לחטוף מכה.
כן, אבל...
אי אפשר לעשות יותר מזה.
70%
המשיכו
ללכת לעבודה
בזמן... בסדר, זה סימן שלא מחנכים כמו שצריך. אנחנו לא מחנכים כמו שצריך. טוב שבאת, הגיע הזמן.
התיישבויות, התנחלויות שלמות,
המשיכו
לעבוד
כרגע. זה עבודת החינוך רחבה וגדולה. יש הרבה מה לעשות. כן.
אני רואה מתפאר שאחרי ששקרנו שתי ספרים של הנביא, שבדיוק כתב שרשמת. אנחנו עדיין כל כך פשטניים ולא מבינים שלפעמים דברים קורים, לא בגלל שאנחנו מבינים הכל, אלא בגלל שיש איזשהו קישורים נוספים שאפילו אנחנו לא רואים.
נכון, אבל אם אתה אומר ככה, אז סגרנו את הספר ואין לנו מה ללמוד תנ"ך. אנחנו מנסים ללמוד תנ"ך, מה שהתנ"ך רומז, נגלה לנו קצת.
אז אומרים לך גבר, שתלו שש שבע יהודים שלא כביכול לא חטו שום דבר.
נכון.
כאן הורידו לא יודע כמה יישובים שגם כביכול לא חטו.
נכון.
שאלה כביכול או לא חטו, או חטו.
לא, לא חטו.
לא חשוב, שאלה.
הכל אנחנו יודעים בדיעבד.
אבל כל העניין הזה הוא לא קטן כזה, הורידו לא הורידו. יש לו שום מערכת יותר גדולה ו... בחור שיושב שם קדימה במחאה חשב מילאי, אני שומע שהוא מחייך ולא מרביץ, הוא לא לוקח אותם בחשבון את הדברים. זה שטויות, מדינה כולה, הייתה אומרת, הקלף הזה אני מחזיקה לזמן מסע ומתן. איזה אידיוט יכול להגיד לכל עולם שאני מוכן להחזיר את זה אחרי שהם ירצו לדבר, אז אתה לא ישפור אותך ולא... אתה מחזיק את זה סתם אם אתה בכלל לכולם אומר שאני אחזיק את זה.
כן, יש פה קושי מהותי, יש פה קושי, אבל זה באמת לא הזמן עכשיו לדבר. תרצו שיהיו בפוליטיקה. לא, לא, נצא עכשיו. אבל בעזרת השם, תזמינו, אני מוכן לעשות פה סימפוזיון בנושא גוש קטיף. לא, לא, ברור, אתה רואה, אני לא אומר, לא לדבר על זה, זה לא קשור. התנ"ך צריך ללמד אותנו על ימינו, בלי שום ספק. זה ודאי שזה דברים. אגב, יש המון דברים דומים בין ימי מדינת ישראל לימי שאול. הרבה דמיון רוחני. הרבה דמיון רוחני. וצריך ללמוד מזה.
ושניהם זה
שני בית
דוד.
כן, שניהם זה חכים למשיח. והרבה טרגדיות יש לצערנו. כן.
איך דוד לא דאג שבכלל לתמות
שלו
קברו עד
למקדש הריצפון. הוא הרי קבר את... הוא קבר את ראש אישבושת, נכון? את הראש של שאול לא מצאו. הם קרטו את ראשו, רק את גופו נשאר. הוא שלח לאנשי יבש גלעד, חזקו ואמצו שעשיתם ככה. אני מניח שזה באמת משהו של תרדה, בסופו של דבר. זה לא, עד שלא באמת הקדוש ברוך הוא מצלצל בפעמון ומודיע, יש פה משהו. הוא לא מבין את זה שזה בעיה. אבל עד שהוא לא שאל, הוא לא קלט שיש פה בעיה. נתנו כבוד, שאול מת, קברו אותו. הוא נתן להם צלש על זה שהם סיכנו את נפשם והורידו את עצמותיו ולגופתו.
שאלה.
כן. יפה. אז כיוון שהזכרתי את זה, אז אני בכל זאת אתייחס, זה לא מות איוב, מות בניו של איוב. אנחנו מבינים מזה דווקא את הנסיבה ההפוכה. זאת אומרת שיש באמת עניינים שאנחנו לא, כמו שאמרת קודם, שיש עניינים שאנחנו לא מבינים. יש עניינים שאנחנו מעבר לתובנתנו. אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו יודעים רק דבר אחד, כי בידך נפש כל חי. לכל אדם יש איזו נקודה, ולא תמיד החטא, המוות הוא תמיד מסיבת חטא. לא תמיד. הראיה, הזכרתי את זה לאחרונה באיזה שיעור, שההורים של דוד, ההורים של דוד מתו. דיברנו על זה פה קצת. הם נהרגו, נרצחו. ישי אבי דוד, מי לנו צדיק יותר ממנו? שחזל אומרים, מת בעטיו של נחש. נרצחו. מלך מואב הרג אותם. את אמו ואבי ומשפחתו שהמבוגרת יותר של דוד. למה? אז קודם כל למה? כי מואבים, הם רשעים, דוד נתן להם לשמור על ההורים שלו, הם שם אין להם בית מוסד לסיעוד. שם סיעוד זה להוריד אותו לקבר. זה עזרה לזקן ולקשיש. ככה זה התרבות שלהם. אז את הצעירים מעלים למולך ואת הזקנים זורקים לבור. אבל למה מצד הקדוש ברוך הוא זה קרה? יש לך הסבר? מישהו יכול להסביר את זה? יש דברים שאנחנו לא מבינים, צריך להבין. זה דבר שלא, לא. והייתי אומר שזה מנחם. מה שאנחנו כן יודעים, שהכל לטובה. זאת אומרת, הבעיה הגדולה ביותר של שאול המלך, היא עכשיו, יביא אותנו לנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר פה על הנושא הזה, זה המשפחתיות. שאול כל הזמן דואג למשפחה שלו. המשפחה והמשפחה והמשפחה והמשפחה. בית הדמים. איך יוצרים מלכות שלא תלך בדרך הזאת יותר? של דוד המלך, בדרך למלוכה, הוא איבד את המשפחה. ותשימו לב שהקרובי המשפחה הכי קרובים שלו, שאול ויואב ואבישי, הוא שם אותם בצד. מעמיד אותם על מקומם.
גם הילדים שלוחים פתאום, ההורים שלוחים כאילו, דוד המקרה הזה, לצבר שכל, אני אומר, כל תקופה איבד...
משפחה. זאת אומרת, דוד מבין בסופו של דבר, הוא מתקלף ממשפחתו כדי להיות כללי. זאת אומרת, לבנות מלוכה זה לא דבר של זבנג. ברגע, עולים למלוכה. לכן שאול שמואל רצה לעכב אותם. אל תרוצו על זה, אל תרוצו, אתם עוד לא שם. אתם לא במדרגה הזאת. ואם אתם בוחרים לכם מלך בשלב כזה, הוא ידאג למשפחה שלו. אז ניסו לעודד אותו בצורה חינוכית, עם אובדן האתונות, אשר לאביך, ודאג לכם, הוא הפסיק לדאוג לאתונות, ידאג לכם. תזכרו את קבר רחל, מי עם קבורת רחל, באים שני אנשים, להזכיר לו שלא לדאוג לעצמך. אל תדאג לנו. תדאג לכבוד השם. וזה לא עבד. לא הצליח. אצל שאול זה לא הצליח. הוא דאג למשפחתו, דאג ליונתן בנו, יונתן לא רוצה. יונתן הוא באמת הכללי. מה אני? למרות שגם הוא קצת הכניס את עצמו, אני אהיה לך למשנה. אבל אצל יונתן רואים את זה בצורה טובה מאוד. אז קצת אפשר להבין אחר כך, אבל אימא של דוד ואבא של דוד, מה חתמו שיגיע להם למות? אלא זה משהו לעתיד, כי בידך נפש כל חי. הקדוש ברוך הוא עושה את הנהגתו ושליחותו בנפשות. בחיים ולאחר החיים. אנחנו לא מבינים את הסוד, אותו דבר, כמעט כל רב שידע להגיד משהו על השואה, הסתלק לפני השואה. כמעט כל רב שידע להגיד, החפץ חיים והרב קוק ומשך חוכמה, רבנים שידעו ממש דור, בדור של השואה ודור לפניה, להגיד משהו שיקרה באירופה, שליק, מתו. ואם היו נשארים בחיים עוד קצת, היה אחרת לגמרי. אז יש מצבים שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הדורות, אותו דבר זה שמשה לא ייכנס לארץ. אז נכון שהוא ייקע בסלע, אבל יש קצת פרופורציות. זאת אומרת, רואים שיש פה איזה דבר שהרבה פעמים, בהנהגה האלוקית, זה הסתכלות יותר רחבה, מעגל יותר רחב, שאנחנו לא רואים אותו. אין לנו יכולות לראות אותו, רק בפרספקטיבה של דורות, אולי. בוא ניגע רגע בקינה, אני רוצה לגעת בעוד נושא אחד, היום אנחנו נצטרך לסיים בזמן, כבר עברנו אותו. מה זה בקנתו? תמיד הביטוי לקנה הוא קשור בצורה כזאת לעריות, לגילוי עריות. נכון? פנחס מקנה, ויקנאו למשה במחנה, חז"ל אומרים, כל אחד חשד אותו מאשת איש, אליהו, קנו קינתי, זה עבודה זרה, כן? ועבודה זרה של הגברת איזבל, את מבינה מה זה, הסתדר שם. מנחת קנאות, נכון? אצל אישה סוטה. אז אני מניח שהיה פה איזה עניין שקשור לזה ששאול קינה לבני ישראל שכנראה התחתנו עם הגבעונים. יש פה עוד משהו מסתתר מאחורי זה. תזכרו שאת איש בושת שמלך בספר שמואל ב' מלך במחניים, הגבעונים יש שם גרים, נתינים, יש גר ויש נתין. הגבעונים נתינים, הם נתונים לבני ישראל. אסור להתחתן איתם. בדיוק, זה לא כמו גר. אסור להתחתן איתם. והתחתנו איתם. אסור, התחתנו. ושאול מקנה לדבר הזה. אגב, מדהים לראות שה... העונש שנבחר הוא בדיוק במקום של הקנאה הזאת בדיוק. כי אדריאל המחולתי, הבנים של מירב, ראינו את הסריטה שיש בקידושים? אתה מקנה לחתונה לא תקינה? ומה אתה עושה? נתת את אשת דוד למישהו אחר? ותסתכלו על רצפה בתאיה. הבנים של רצפה בתאיה משאול, אבל רצפה בתאיה היא המריבה של ישבושת ואבנר. למה באת אל פילגש אבי? הוא אומר לי, אתה עוד פוקד עליי את עוון האישה, אני אתן אותך ביד דוד.
ישר אמר
דוד. מה?
כן.
כן. נכון מאוד. אז רואים שגם פה, בדיעבד, כשמסתכלים על ה... אם מבינים את המשמעות של הקנאה של שאול לגבעונים, שהוא לא... לבני ישראל שמתחתים בגבעונים, אז אפשר לראות פה את ה... את היחס, כאילו הגבעונים ברשעותם ובזה אשר דימנו ושמידנו ועשה לנו מה שעשה, הוא באמת עיקר אותם לפי מה שאני אומר. לא כמו חזל שאומרים שזה רק שהוא מנע מהם פרנסה. זה לא סותר, הוא גם מנע מהם פרנסה בנובי רכוהנים. אבל לפי פשט הפסוקים פה, הוא קינה לבני ישראל, הוא עיקר אותם, המית את הגבעונים. עשה ממש פעולות נגד הגבעונים בצורה מאוד קשה. ואפשר להבין עוד קושי גדול, צריך לזכור, שמי שסבל ביותר מהכנסת הגבעונים לבני ישראל והברית הזאת היה שבט בנימין, כי מרכז נחלתו של שבט בנימין הם ערי הגבעונים, ארבע ערים של הגבעונים שהם ערים חשובות ביותר בנחלת בנימין עד היום ועד בכלל. הכפירה, זה תל כפירה ליד מעלה החמישה, גבעון אל ג'יב, כן, גבעת זאב של היום, ו נו, בארות, בארות שנקראת אל בירה, היום אל בירה, והעיר הרביעית, הכפירה, גבעון, בארות, וקריית יערים, קריית יערים. כן? ערים ששייכים לגבעונים, והם בעצם שייכים לבנימין. ואיפה הם יושבים? הגבעונים מתיישבים. היזכרו נא בסיפור פילגש בגבעה, שבני בנימין נמחה השבט למעט 600 משפחות בתחילת תקופת השופטים, אמנם כבר עברו מאז 300 שנה, עד ימי שאול, כ-300 שנה, אבל עדיין החור נמצא, והגבעונים מתרבים, והגבעונים לאט לאט משתלטים על נחלת בנימין, זאת אומרת הם נמצאים פה. איך שלא מסתכלים על זה, הם פה, אפשר למחוק אותם. וכנראה חלק מהקנאה היא גם קשורה למאבק בין שבט בנימין לבין הגבעונים על הנחלה. היא נהיה צפוף. אז דוד, שאול כנראה לא הורג אותם, אבל כנראה מסדר אותם מחדש, מפזר אותם בכל גבול ישראל. וכשמגיעים אנשים זרים כאלה, זה רמוז כנראה גם בדברים שהם אומרים, אם אנחנו מסתכלים, תסתכלו רגע שזה קצת רמוז.
מתייצב בכל גבול ישראל.
בדיוק, מתייצב בכל גבול ישראל. הוא פיזר אותנו. אז בפשט שחזל פיזר, כי הוא הרג את נובי רכוהנים, שם הם היו צריכים להיות מרוכזים משם הפרנסה שלהם, שכל ישראל עולים לרגל, אז שני הדברים כאחד. נוח היה לשאול שהם התפזרו, כי מה צריך אותם רק בנחלת בנימין. אם כל עם ישראל הבטיח להם, שכולם יקבלו אותם. יגורו בכל מקום שימצאו. בכל מקום שהם מגיעים, אומרים, הלכו מפה. חשד שזה כנראה ככה, תסתכלו כשרוצחים את ישבושת, כתוב שם כך בשמואל ב' פרק ג', פסוק כן, כן, וישמע בן שאול כי מת אבנר בחברון, ויפו ידיו וכל ישראל נבהלו, ושני אנשים שרי גדודים היו בן שאול, שם האחד בענה ושם השני רחב, בני רימון הבארותי מבני בנימין, כי גם בארות תחשב על בנימין, ויברחו הבארותים גיטיימה והיו שם גרים עד היום הזה. מה קרה פה? מה מדובר? הם בני בנימין, הם בארותים, מה זה בארותים? למה ברחו הבארותים? בארות שייכת לגבעונים. זאת אומרת, הם כנראה צאצאים של גבעונים כאלה, בני תערובות כאלה, ששאול קינה להם, שהתחתנו איתם. ולמה הם עזבו לגת? ולמה הם רוצים לרצוח את הבן של שאול? לא גת, גיטיימה. גיטיימה זה לא גת, גיטיימה זה גת רימון. הם אגב נקראים, אחד מהם בני רימון, נכון? גת רימון זה רמלה. רמלה של היום. גת רימון. מה? היו עם כנראה. אני כתבתי לעצמי עם עם סימן שאלה. הכוונה שהם היו נכנסים ויוצאים כנראה. הוא לא חשד הרי. הוא לא חשד. הם היו, הם הכירו אותה. זאת אומרת, שאול כן השתמש בגבעונים. שרי גדודים. הם היו שרי גדודים. צבא. הוא גייס לצבא. הם גייסים דרוזים לצבא. גייסים. הם לא מבני ישראל, הם מה.
היו לוחמים טובים. יהושע.
לא, יש להם ארבע ערים חזקות, לא מסופר שהם נלחמו בדיוק. עם ישראל נלחם בשבילם. אז זה כנראה עוד שתי נקודות, אם אני חוזר על הקנאה. תראה, השני האנשים האלה, הפסוק שם הוא קשה. הם באו מבארות, אבל הם ברחו, הבארותים ברחו גיטיימה. והם מבני בנימין. אתה רואה את כל הפסוק הזה, והם הרגו את בן שאול. מה? כנראה, כנראה, יש משהו. והם נכנעו לעם ישראל, כן, הם נבנו. זאת אומרת, הפסוק הזה הוא קשה, אני רוצה לקשר אותו לפה, זאת אומרת, בדרך פשוטה, אתה רואה שיש כמה נקודות ציון שמסמלות, ואנחנו מבינים שהקשר בין הגבעונים לבין בני בנימין הוא קשר מסובך, הוא לא קשר פשוט. וכאן רואים את זה, יש פה איזה מתח, לא באופן קיצוני, לבוא ולהגיד, זה גבעונים דווקא, אבל הבארות נחשבת עיר גבעונית, והבארותים היו צריכים לעזוב את הבארות וללכת לגיטיימה, והם נוקמים בבית שאול, הם רוצים לרצוח אותו. יש להם עניין להרוג אותו. לא רק כשהם מתחלפים לדוד, אלא כנראה כאן יש להם איזה חשבון. בדיוק כמו שליואב יש חשבון עם אבנר, ולא דווקא דוד המלך. יש לו חשבון אישי איתו. אז הקושי כאן, זאת אומרת, הקושי בפסוקים האלה מעביר אותנו חזרה לשאול ובית הדמים. מה קרה עם הגבעונים? לצערנו צריכים לעצור פה בפרק שקשה. סשה, אני צודק שקשה.
לא.
קשה.
אני לא אומר שמה היום עושים האלה שמפחדים מהטיפוס דמוגרפי, לא? הגבעונים
האלה מתרגלים, אה? בנקודה הזאת לא נשווה, נעצור פה, ושיהיה לנו פסח שמח וכשר. אנחנו בדעת שנדע את אלוקנו ננצח.